בעצם למדנו את א' ב' ג', אני עושה סקירה כי אני לומד את זה לא בדיוק על הסדר, אבל משתדל לעבור את כל הסעיפים. למדנו ביחד לפי מיטב זיכרוני א' ב' ג' א' ו' י', נכון? אז היום אנחנו נעזוב רגע את ד', לא בגלל שהוא לא סעיף חשוב, נחזור אליו, אבל בגלל שיום כיפור קרוב, אז נראה לי שבזין חטט כדאי ללמוד לקראת יום כיפור, שהוא יום האהבה הגדול. כידוע, יום כיפור יש איזה היפוך כזה, ש יום הדין זה ראש השנה, ויום כיפור זה יום הרחמים, יום הסליחה, יום הכפרה, כן? ודווקא ביום הדין אנחנו אין וידועים, אין עינויים, אין כלום, נכון? פוך, זה יום שמח, סעודות ושמחה גדולה. וביום כיפור, שזה היום יום הסליחה והמחילה, שם אנחנו מעונים ומתוודים כל היום. כאילו לכאורה היה צריך להחליף. דרך כלל החג הולך עם המצוות של החג, הן קשורות לאופי, לרוח של היום. למה זה הפוך? דעתכם? דעתכם בנידון? שעוד לא התעוררתם בכלל.
לא נתנו דעתנו.
אה?
לא נתנו דעתנו.
לא, אבל השאלה ברורה. יום הדין, לכאורה, בדרך כלל, אתה אומר פסח, אני הולך חירות, אז אני מצוות, מצא, זה זה בא להוריד את החירות לעולם, באיזושהי צורה. שבועות, תורה, סוכות, בונים סוכה. יום הדין, צריך להיות בדין. יום הרחמים, צריך להיות ברחמים, כאילו, לכאורה זה ככה, לא? ופה המצוות כאילו מתהפכות. ביום הדין אנחנו בשמחה, וביום הרחמים אנחנו בדין. מה העניינים?
אנחנו רוצים לקבל את הרחמים האלה, אז אנחנו עושים בידוי.
פשוט שהתחפו עבורנו.
ביום הדין, אנחנו
מקבלים
דין, אז אנחנו
מבליחים
את הקדוש ברוך הוא בתור המלך
שלנו. אבל למה אתה לא מתוודא ביום הדין? לכאורה הכי מתבקש, לא?
משה, הוא לא יושב על כיסא עכשיו של לבוא לסלוח, הוא רוצה.
שבא?
זה לא שייך להנהגה עכשיו, כאילו, משה.
דין, אתה עומד בדין, משפט עכשיו.
כן, אבל אולי...
עכשיו, ממליכים, זה נפלא, למה לא מתבדים? אז אפשרות אחת, יש כל מיני...
כי אנחנו נפתלי אמר פעם. כי אם היינו מתבדים בראש השנה, אז התשובה שלנו הייתה, התשובה שבאה ממקום, לא כל כך עכשיו, מקום נמוך יותר.
פרטי.
של יראה, של פחד.
אה.
שיש
איתה הרבה הרבה
בירה,
כאילו יותר מדי בירה, כשאנחנו מגיעים ליום כיפור, אנחנו כבר...
זה מתמתק.
כן,
יום שבו
עובר את הלכות
השניים, יום של
אהבה. יפה, יפה. אז נלך ברוח התשובה שלך, של הרב נפתלי, שכשאדם בדין, הדבר באמת הכי טוב שאדם צריך לעשות כשהוא בדין זה לשתוק. נשתוק באיזשהו מקום, כל מילה לא נכונה כשאתה בדין יכולה לשמש נגדך במשפט, מה שנקרא. אבל זה לא רק זה, לא כי מישהו מחפש לך, חס ושלום.
יש משהו פסיכולוגי כזה שאחרי ש... כאילו כששופטים אותך אז תשתוק, אבל אחרי שאתה... אחרי שכבר אמרו לך את הנושא או רחמו עליך, אז תגיד וואלה, אתה צודק, לא הייתי בסדר, וואלה.
כן, נכון.
מה, זה ככה זה עובד?
זה גם אפילו ברמה... אם פסיכולוגיה עסקית, אז נגיד, אין ספק שאם יש קבוצה, נגיד עכשיו אני קבוצה, כולם עוינים אחד לשני, או לפחות רציניים מאוד, כובד ראש כאלה, בין איש עם טורבו כאלה, כן? אז אתה יודע, אתה לא אומר כל דבר, אתה כאילו, בטח לא מביע רגשות, בטח לא מראה חולשות בכלל, אתה יודע, טועה, מתבלבל, לא מביא את הגמרא, לא יודע. מספר על חטאים, לא, לא רלוונטי פה. עכשיו, לעומת זאת, בקבוצה שהיא מכילה, והיא סבבה, והיא מקבלת, וכל אחד יספר מה שהוא רוצה, ואוהבים אותך, אוהבים אותך, סחבק, כן? שמה, דווקא שמה, אתה יכול להגיד את כל הג'יפה, כן, אני חטאתי בזה, ואני... אבל יש צעד שבדין, אנחנו באמת רק ממליכים ושותקים, וברחמים אנחנו יכולים לחשוף את כל החולשות שלנו בגלל שאנחנו יודעים שמרחמים עלינו. במובן הזה הבידוי הוא, הוא דייקה בגלל שאתה בתוך הרחם עכשיו, אז אתה יכול להגיד הכל, בבקשה, תגיד, פתח, שפוך, תוציא, תוציא את כל הג'יפה. כי עכשיו זה מקבלים, עכשיו זה מטופל, עכשיו זה עטוף ברחמים. אז לכן אני אומר את זה כי, כי הנושא של אהבה הוא מאוד מאוד קשור ל, ל, ליום כיפור. ונראה, סעיף ז' לדוגמה, הוא קשור מאוד לספר יונה שאנחנו קוראים ביום כיפור. כי אתה, יונה שואל את הקדוש ברוך הוא שאלה מאוד מאוד קשה. כל הבריחה של יונה היא דרך, אפשר להגיד שיונה הוא יהודי של ראש השנה, כאילו. והקדוש ברוך הוא, תשמע, דחילק, מה אתה קונה את התשובה הזאת? מה, אתה לא רואה, אני רואה, אתה לא רואה, אין מצב, כאילו. תשובה של רמייה, מה אתה? שים לך תרגיל, שים לך איזה פרצוף מיוסר, ולמוחרותיים הם חוגגים בקזינו, על מה אתה, מחייך? הוא אומר, על כן קידמתי לברוח תרשיש? כי ידעתי שאתה תקבל את התשובה שלהם. זה תשובה מפלסטיק, זה made in נלווה. זה לא... מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? זוכרים? אה? כן, אבל למה? שיונה אחרי שהוא מצליח ואחרי שהם חוזרים בתשובה, הוא אומר, הוא כועס!
הוא רוצה להוכיח את ישראל.
מה? הקדוש ברוך
הוא רוצה להוכיח את ישראל.
איפה רואים את זה בספר?
למה הוא עושה? למה הוא אומר ל... למה בכל זאת הוא מתעקש?
מה? פשט, פשט, אני יהודי של פשט, לא יודע מדרשים. אתם פה פנימיות, מדרשים, זה לא יודע פשט. יונה כל מה שותק, אתה לא יודע למה הוא בורח. בורח באמוק, נכון? אתה אומר למה? לפחות תגיד למה. זה כאילו... אולי יש, אולי זה פתיר, אולי זה פתיר, מה?
כי אין נבואה בחו"ל, משהו
כזה. זה למה הוא בורח לחו"ל, אבל למה אתה בורח בכלל?
הוא לא רוצה...
פשט! אני מקבל מדרשים, אבל רגע, פשט! איפה כתוב בכל ספר יונה למה הוא בורח? פשט!
לא כתוב.
כתוב, פסוק אחד.
כתוב אומר לו באשר
אותו. יראיתי, לא?
מה? לא, לא, פסוק מאוד ברור, פרק ד' אני רומז לכם, יאללה, נו. עד שתקראו לי עכשיו את כל הספר. אני מפסיד עליכם. לא, לא צריך הכל, פרק ד' נו, הראשון שימצא. קודם כל תמצאו איפה זה ספר יונה, בתרי אסף, זה כבר כבר הישג.
הוא אומר למה יונה ברח.
מה? למה יונה ברח? פשט.
לא רצה להתנבא, משהו כזה.
למה? יופי. הוא התנבא כבר, למה? הוא לא ברח כי הוא לא רצה להתנבא. הוא ידע מה הנבואה אומרת, אבל מה הבעיה בנבואה? הוא אומר לך, לך לנבואה, תגיד.
הוא רוצה ללמד זכות...
פשט!
לא יודעים את הפשט, טוב? הוא אומר, אין.
אה?
הוא אומר, ידעתי כי אתה אל חנון
ורחום מרפא יופס בנבואה. בנו. קרא עד הסוף? זהו?
ואתה...
מלחם על הרע.
מה יקח נדעתי ממני?
הוא אומר להם, אתה מבין מה עשית לי? אני אחרי זה לא ישן בלילה. אני הכשרתי את השרצים האלה. אני הוצאתי את הארכי מחבל הזה מהכלא. בגללך. אתה סלחת, קיבלת את ה... עכשיו, מה? מה זאת אומרת? מה? כן, אבל אומר, אני כך טוב מותי מחיי. אני לא יכול לחיות עם הידיעה שאני את הרוצח הזה ואת הגנב הזה ואת האנס הזה אני הוצאתי מהכלא. על כן קידמתי, אומר, ידעתי, ידעתי. זה ממש הפשט. עכשיו, זו שאלה קשה. איך אתה מקבל את תשובת נינווה? הרי זה שקר, הרי זה לא יחזיק מעמד, הרי זה... מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? עושה לו את כל הקיקיון, בסוף אחרי כל הקיקיון, מה הוא עונה לו?
אתה חסת על הקיקיון ואני לא...
אשר מה? אשר לא עמלת בו? ו? מה התשובה?
יענה, אתה לא רשמת אותם, אתה לא יכול להבין למה שאני
ארחם
אנשים.
זאת אומרת, נגיד את זה בשתי צורות, אפילו בלי להסביר יותר מדי, כי זה דורש הרבה הבנה, הפסוק הזה. קודם כל, הקדוש ברוך הוא מזיז את יונה ממבט, הוא אומר, אתה מסתכל עליי בזווית אחת, כמלך. כמו בראש שנה. אתה שכחת שאני אבא. אני גידלתי אותם. עכשיו, אני אגידו, נו, אז מה? בגלל שגידלת אותם, זה פרוטקציה, זה שקר, זה להגן על ה... אם הילד שלך פשע, מה, אתה תן לו חסינות דיפלומטית? נכון? שאלה, זה, היונה, זה, מן הסתם, זאת השאלה. כן? אבל זה יותר מזה, כנראה, כן? ש... שתי אפשרויות, יש כל מיני אפשרויות בפשט פה, כן? אבל האפשרות אחת היא כן, שהקדוש ברוך הוא מאוד 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 אוהב את יצוריו, ולכן כל אפשרות שיש לו שהם יישארו בחיים, הם יישארו בחיים. זה מה שהוא אומר. עכשיו, זה לא, אם הם לא היו עושים את הטקס הזה, הם היו מתים. מידת הדין כבר חייבת לפרוע את שאלה, כן? אבל התנועה אפילו הקטנה הזאת, ההיראה הקטנה שנכנסה שם בלבבות, הרגע הזה שכן היה התעוררות, אפילו אם הוא לא יחזיק מעמד, לאפשר להם להמשיך לחיות. אבל זה לא משפט של מלך, זה משפט של אבא. זה מתוך אהבה הענקית שמחפשת להצדיק את הקיום שלך. זה חידוש אדיר. דרך אגב, אנחנו קוראים את זה בשיא של יום כיפור, כאילו לקראת נעילה אפילו, מנחה של לפני נעילה, נכון? למה קוראים את זה שם? כי זה קצת הסיפור שלנו לפעמים. נכון? כל יהודי ביום כיפור קם לו, יש לו בראש את ספר יונה, בלי הספר יונה, את הקול של יונה. אבל אלה, אלה, אלה. אתה כמו נדווה אתה, מה אתה משחק אותה? עכשיו פתאום אתה מוחה, וידוי, אני לא אעשה יותר, אני אשמור על העיניים שלי, אני אעזה, אני בחיים לא גולש, לא מסתכל, לא קורא, רק לומד תורה בין הזמנים, פה. אחי, למה איפה היית בין הזמנים הקודם, ואיפה לפני כן, ואיפה לפני כן, ואיפה תהיה עוד יומיים? זמן! נכון? זה הצעקה של יונה! וזו צעקה קשה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני גידלתי אותו. זה הבן שלי. עכשיו, הבן שלי זה לא אומר חס ושלום שקר. זה אומר אבל שאני לא מודד את האדם לפי ההישגים שלו, לפי התנורה שלו. לנדווה זה היה תנועה מספיקה. שיפוט אחר. שיפוט שמתוך, שהוא חלק ממני, נכון? איך חז"ל אומרים משהו מזעזע, שכשלוקחים אדם שחייב מיתת בית דין, שזה חולרה מארץ החולרות, כי זה בעדים והתראה, אפילו לא החולרות שאנחנו מכירים היום, כן? זה עדים והתראה. והוא, הבן אדם הזה, כשהוא נשרף במיטת בית דין, השכינה צועקת ואומרת, קלני מזרועי, קלני מראשי. מכירים את המשנה הזאת? משנה המסכת סנהדרין של הפרק על מיטות בית דין. מה הכוונה? אומר שם רש"י, השכינה מרגישה שהיא נשרפת. חלק מנה נשרף עכשיו. חלק מהקדוש ברוך הוא נשרף עכשיו. זה הקשר של הקדוש ברוך הוא עם הברואים שלו. קשר עצמי. זה לא, יאללה שימות, יאללה. יגיע לו, כשלם את המחיר. לא. זה עבר שמתוך הבחירה החופשית שיש בעולם, מתוך זה הוא נרכב. כן? זה כאבי תופת, כביכול. כן? לא כביכול, זה כאבי תופת. צער השכינה. כשזה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לברואים, אז כל השיפוט וכל ההכרעה היא אחרת לגמרי. ודאי שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו תשובה, אבל ההישגים של התשובה זה במדדים אחרים לגמרי, מה שאנחנו מדמיינים. שנהיה כאלה מלאכים, שלמים, מצליחים תמיד, לא חוטאים בכלל וכל מיני כאלה משחקי מחשב. שנהיה בנים, זה מה שהוא מבקש מאיתנו. תהיו בנים, בנים זה רוצים, בנים זה חלק, בנים זה... בתנועה טובה, זהו, בנים. למה אני תוכן לכם את המוח? קודם כל, תפתחו את ספר יונה לפני יום כיפור, זה כבר טוב. דבר שני, זה סעיף זין. תראו את סעיף זין. כשיש על אהבה מניעות וסתירות, בין מצד הטבע, בין מצד התורה. זאת אומרת, שאתה רואה בן אדם, אתה רוצה לאהוב אותו, אבל יש לך סתירות, ניגוד, שנאה שנוצרת גם מצד הטבע, טבע כמנה הטבע, הרגש הטבעי. הוא מגעיל אותך, הוא בוטה, הוא שונה ממך, הוא אחר ממך, הוא... שוג... לא יודע מה. הלב לא, באופן טבעי, הלב דוחה. זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, לפעמים יש לך גם גיבוי תורני לשנאה הזאת, או לדחייה הזאת. כי הוא חוטא, כי הוא רשע, כי הוא עוכר ישראל, כי הוא, הדעות שלו ירסו את העולם, כי חוטא ומחטיא, ולא יודע מה שאתם רוצים. כן? מה קורה אז? בדרך כלל אהבה נבלמת.
ומה בנוגע לאנשים שהם לא יהודים? אנשים כמו היטלר.
ותראה איזה קפיצה הבאת. לא יהודים, היטלר. אחי, יש עוד איזה כמה מיליארדים עד בספקטרום. בוא, עזבו אותי מהיטלר. שחררו את עצמכם גם מהשאלה הזאת, כי זו שאלה פיקטיבית. אף אחד לא מבקש לך לאהוב את היטלר. אמרנו, יש סעיף אחד פה על המלאק לצדיקים הגמורים שהתמודדו עם היטלר. אני לא אמור לאהוב אותו, לא אתה, לא אני, לא אף אחד מהיושבים בחדר. בסדר? השתחררנו. גוי, בן אדם, עם השטויות שלו, עם הסריטות שלו, עם החטאים שלו ועם הדברים היפים שבו. זה הנושא, בן אדם. יהודי, גם שאלה. אולי שאלה יותר קרובה. עכשיו, אז הרב אומר, מצייר פה סיטואציה, אמרנו, הסעיפים הראשונים מדברים על עצם הרצון שלנו לאהוב. בכלל שתהיה לנו מוטיבציה לאהוב, מוטיבציה לחבק, מוטיבציה להיות בחסד, בעין טובה. זה צריך להיות ה-obvious, כאילו המובן מאליו שלנו. עכשיו, מה קורה כשיש עדף אחורה? כי הוא, יש לי דחייה ממנו. כי הוא לא בסגנון שלי, כי הוא קשה לעיכול, כי הוא, לא יודע, לא נוח לי איתו, וכו' וכו' וכו'. וגם כי הוא רשע, חוטא, לא מוסרי. הרב אומר, כשיש על אהבה מניעות וסתירות, בין מן הטבע, בין מן התורה, היא מזדקחת יותר. כבר לא תלויה בדבר. עד שהיא מתעלה לעצם האהבה האלוהית. היא מגיעה רק לתשובה של יונה. לתשובה ליונה. אני אוהב אותו? כי בן אדם. כי הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. יש את הגמרה המפורסמת הזאת, רבי שמעון בן אלעזר, או רבי אלעזר בן רבי שמעון, שגרסה מקובלת בדרך כלל. שהוא הולך על החמור, על שפת הים, והגיע ברבו, והוא למד תורה הרבה, וזכה עליו דעתו, ופתאום הוא רואה איזה אחד מכוער. ואז אומר לו, בוא נה, הם מכוער, כולם מכוערים כמוך. פחות או יותר, בתרגום חופשי, כן? ואז הוא, מה הוא נהיה לו המכוער הזה? ולך לעומד שעשה אני. לך תספר לו. בסדר, צריך להבין מה בדיוק הסיטואציה, איך זה קורה לאדם גדול כמו רבי. אבל בלי ללמוד עכשיו את כל המדרש, אחרי זה מה קורה לו, קורה לו הרבה אחר כך. אבל הלך לאומן שעשה אני. אומר, אל תשכח שבכל אדם מתנוצץ הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קשור איתו בקשר של חיים, בעצמות. צלם אלוקים יש לבן אדם הזה. זה הדבק. ולפעמים זה הדבק היחיד שיש. ולפעמים זה הדבק הכי, הכי משובח, כאילו, אומר, זה אהבה הכי זקה. לפעמים יש רגעים, יש מצבים שהיכולת שלי לאהוב אדם זה כי הוא בצלם אלוקים. וצריך לטפח גם את הגישה הזאת. לא בגלל שהוא, כי באיזשהו מקום הרב כאילו קצת הופך את הקערה. הוא אומר, באיזשהו מקום, הרבה פעמים אנחנו אוהבים אנשים, סבבה לי, כיף חבר, שומעים אותם שירים, טיילים ביחד, רואים אותם סדרות, מדברים אותם דיבורים, הוא פותר את בדידותי, אני פותר את בדידותו, וכו' וכו'. כן, כאילו, מה, למה אני אוהב אותו? כי זה כיף לי לאהוב אותו, כן? מתאים לי, כוס קפה שלי. פתאום, כשאין את התלוי בדבר הזה, לא הכוס קפה שלך, לא משרת אותך, לא מעצים אותך, לא פותר לך את הבעיות שלך, לא יודע, לא... אז על מה זה יושב? על מה בנוי הקשר? זה, כן? פה הרב אומר, ועוד יותר, אם גם יש לי שלילה אידיאולוגית, כאילו הוא רשע, הוא חוטא, הוא שמאלני, הוא לא יודע מה, כן? אז בכלל, שילך מפה. פה הרב אומר, פה יש פה איזה זיכוך, איזה ליטוש של היעלום הזה שקוראים לו בלב שלנו, שקוראים לו אהבה. אני אוהב אותו כי בצלם אלוקים. כי הקדוש ברוך אוהב אותו. עובדה שהוא חי. אחרי זה נראה שהרב לא יסתפק רק בזה, הוא גם יחפש לזה רמזים, סימנים, אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים להיות מופשטים. להגיד טוב, הוא רק בצלם אלוקים. יש לזה גם סימנים בשטח אנחנו מחפשים. זה לגיטימי. אבל בסעיף הזה קודם כל הרב נותן לנו את הכיוון. תאהב בן אדם? קודם כל אוהב בן אדם כי הוא בן אדם. נקום די ערוץ סוף. כי בו מתנוצצת, פה יש את השכינה. איך אתה עוד לא מבין? למה? איך זה מתגלגל ככה אצלו? תאמין, תאהב. נקרא את זה עוד פעם. כשיש על אהבה מניות וסתירות בין מן הטבע בין מן התורה, היא מזדקחת יותר עד שהיא מתעלה לעצם האהבה האלוהית, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב ברואב, שבראה כל היצורים שהיא מחיה אותה בכל עת. מדהים עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כן, יש... יש ספר תומר דבורה, נתקלתם בו פעם? ספר מוסר קבלי, הוא בונה את הנהגת האדם לפי הספירות. אז זה מאוד קשור ליום כיפור, לומדים אותו הרבה לקראת יום כיפור, כי המידה, הספירה הראשונה, ספירת הכתר, אז שם הוא בונה את זה לפי י' ג' מידות, איך אני מדמה ליהוד ג' מידות בכל אחת מהנהגות שלי. איך אני רחום, חנון, וכו' וכו'. אז המידה הראשונה, שם השם, אז השם הראשון, אומר מה מידת הרחמים הכי גבוהה של הקדוש ברוך הוא? שהוא מחיה את החוטאים. אומר, למה הדבר דומה? תחשבו בן אדם, שאתה נתת לו הכל בחיים. אימצת אותו, גידלת אותו, נתת לו הכל, שכרת לו דירה, נתת לו לימודים, נתת לו זה, פה שם, עד, הרמת אותו מהשפטות. ואז הבן אדם הזה הולך ומלכלך עליך בתקשורת. הוא אומר שאתה התעללת בו. בלך לא יודע, אבל אוקיי, אתה יודע, אוקיי. אין בעיה, לא משלם יותר שכר דירה. אז אתה יודע.
אבל מה שהיה עד
עכשיו
חבל.
אה?
חבל על מה שהיה עד עכשיו. כאילו על...
אז בטח, זה בטח. עוגמת נפש נוראית. אבל אומר, מינימום. בסדר, אתה יודע מה, אתה מלכלך, אתה זה, בסדר. לא יודע מה, לא כלום. לא נוקם בכלל מה שהיה, לא זה. בבקשה, תסתדר לבד, אחי. ממחר, מסוף החודש, שכר דירה עליך. רואה, הקדוש ברוך הוא, בן אדם חוטא, מורד, מקלל אותו, משפיל אותו, משפיל, כן, הוא ממשיך, משפיע לו חיים, אנרגיה, חיוניות, בחטא אפילו, מתלהב מהחטא. איפה אותו? זה הרחמים הכי גדולים. כאילו, אהבה, שאומר, אני מוכן לסבול, אפילו שאתה לוקח אותי למקומות שאני ממש לא רוצה להיות שם. אני מוכן לסבול אותך, כי אני אוהב אותך. באיזשהו מקום, זה האהבה האלוהית, שהוא אומר, שברא כל הזמן, חיה אותה בכל עת, כל מצב, גם במצבים ה... לא כל כך יפים. אז כשיש על אהבה מיניות, אנחנו קצת קצת נדרשים לאהוב אהבה האלוהית, לאהוב את היצורים כי הם, יצור, כי הם נבראו, כי הם ברואים. נכון, איך כתוב אצל אהרון? הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אומר הרב צבי יהודה על זה, למה הוא אומר אוהב את הבריות? למה הוא לא אוהב בני אדם, אוהב זה? בריות הרבה פעמים זה בעלי חיים. לא, כיפח שכר של כל בריאה. יצור, כאילו. למה הוא קורא ככה לבני אדם בריות, כאילו? אוהב את הבריות. הוא אומר, זה סוג של בני אדם, שהדבר היחיד הטוב שאתה יכול להגיד עליהם, שהוא נברא. מאז, ברזומה שלו אין לו הרבה אחרי כך. אין הרבה קרדיטים מאז. אבל הקדוש ברוך הוא ברא אותו. נגיד לך. כן, וזה תלמידיו של אהרון. הוא אוהב אותו כי הוא ברור של הקדוש ברוך הוא. עוד לא יודע מה טוב בו. הוא ברור של הקדוש ברוך הוא. אני סומך על הקדוש ברוך הוא, שהוא יודע. אם הוא משקיע בו, גם אני משקיע בו. יאללה. סעיף ח' קצת נכנס ל... אנחנו לא תמיד יכולים להיות במדרגה כזאת גבוהה. איך סעיף ח' וט' נכנסים לדבר מאוד מעניין שקוראים לו יחסי אהבה שנאה. פה כבר אנחנו נכנסים לעולם המורכב האנושי שאומר אני יכול להיות כלפי אותו אדם בקרבה עצומה ובדחייה עצומה. יש מצב?
אני הבנתי גם למה.
יותר כואב לך לראות שהאין סוף הזה תקוע בסוף גדול מאוד.
מה שאתה רואה אותו בעצם זה שהוא יש פוטנציאל, כאילו יש בו כנוקות, אבל מה שהוא עשה עם הדבר, כאילו לא פה.
צויין, אז אתם חדדים יפה את שתי רגשות, אבל השאלה איך הם לא מחבות אחת השנייה. בדרך כלל כן. איך עושים הפרדות, אבל הפרדות שהם לא רק בשכל, הם גם ברגש, זה מאוד קשה. שכל הוא יכול לעשות מיליון חילוקים. סוגיה, זה, אמר ככה, הוא אמר ככה. רגש, אוהב אותו, שונא אותו, הרגש הוא אחד. חוויית החיים שלנו היא לא מחולקת בדרך כלל.
אבל הרגש בסוף זורם דרך השכל. כי אני
אפשר. נכון, בשביל זה אנחנו לומדים. רק שזה, מה שאני רוצה לומר, שזה עבודת מודעות. גבוהה, אז צריך לחשוב עליה. וגם בשטח צריך, גם אחרי מעשה. לוקח זמן עד שזה נכנס שאתה לא מתבלבל ולא נהיה טוטלי מדי לאחד הצדדים ושוכח לגמרי את הצד השני. בוא נקרא בפנים. אומר הרב ככה, בחטא, אף על פי שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל, כן, אהבת הבריות זה לאהוב את כולם, ובתוך הכל הזה נכנס גם רשע בכלל אהבה, ואז בעצם אנחנו אוהבים את הרשעים, ובעצם אנחנו אוהבים לכאורה גם את הרשעה. מסחבקים של אנשים רעים, או עם נורמות רעות ונורמות פסולות, אנשים שפוגעים לטעמנו בעולם. זה קצת בעייתי. אומר הרב, אף על פי כן, אין זה מגרע כלל משנאת הרע. איך זה? אדרבה, היא מחזקת אותה. אהבה מחזקת את שנאת הרע. אפילו שאני אוהב את הרשע, אני מתחזק בשנאת הרע. למה? שהרי, זה כמו שאתה אמרת, הרי ודאי לא מצד הרשעות של הרע הוא נכנס בכלל אהבה, אלא מצד החלק הטוב שבו, שהאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום. וכיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארת השנאה לחלק הרע מפולשת וגמורה. כשאדם יודע את מה הוא אוהב, הוא מכוון, הוא לא אוהב כי כיף לו רק וסבבה לו איתו. יש הרבה רשעים שיהיה לך סבבה איתו. יזמין על חשבונו עוד כוסית בפה. לא יודע מה, יכול להיות שהוא יהיה חבר אקסטרה לארג'. לא יודע מה, כן? זה לא רשע, זה לא רק נטרוף אותך, כן? רשע יכול להיות אדם. או אדם עם נורמות בעייתיות מאוד, מפוקפקות, יכול להיות אדם, סבבה בן אדם, כן. אבל לא בגלל זה אני אוהב אותך. אני אוהב אותך בגלל שאני יודע שיש בך נקודה אלוקית, יש בך טוב. לפעמים אני אפילו רואה את הטוב הזה, יש בך רגישות, יש בך הרבה חמלה, יש לך הרבה רצון טוב, אני רואה. בגלל זה אני אוהב אותך, אבל אני ברור לי, חד לי. כיוון שאדם יודע על מה הוא אוהב, מיד ההפרדה נעשית והוא יודע מצוין גם מה הוא שונא. לא מתבלבל. לא קל לעשות את ההפרדה, זאת אומרת, עם השכל זה קל. בלב...
איך זה עובד?
זה אומר כאילו לא להתבלבל לפעמים, כאילו מה שחזל אומרים, אהבה תלויה בדבר, זה מוקד חשוב, שהעולם שלנו הוא עולם של לבושים. אנחנו אף פעם לא רואים את האמת או את הנשמה, את המהות. אין דבר כזה בעולם הזה, כן? עכשיו, אבל אני יכול דרך הלבוש להרגיש משהו, התנוצצות בנשמה, כן? השאלה היא, לפעמים אנחנו נתקעים בלבושים ומתבלבלים. זאת אומרת, כשאני רואה אדם שהוא אכפתי, שהוא רגיש, שהוא קשוב, זה לבוש, לבוש יפה, כן? עכשיו, אני יכול לאהוב אותו כי כיף לי איתו. כיף להיות ליד אדם אכפתי, רגיש וקשוב, כן? אומר לך, אבל פספסת קצת, זה לא בדיוק הנקודה של האהבה הכי עמוקה אליו. האהבה הכי עמוקה אליו, שאתה רואה, יש דרך האכפתיות והרגישות שלו, אתה רואה נשמה טובה כזאת, ואתה אוהב את הנשמה שלו. עכשיו, כשזה חד לך, אז גם כשיהיו זיוף, זאת אומרת, אז כשיהיו קליפות על זה, אז גם אתה תדחה אותה בצורה מאוד פשוטה. כשזה לא חד לך, אז הכל מעורבב. אז אני אוהב את החברות בינינו, זה מה שאני אוהב. ואז הכל מעורבב כזה. כשאני אוהב כאילו את הסתם, את החוויה, את החברות, שותפות, לא יודע מה. אז מעורבב בזה, חברות, שותפות, אז אנחנו באותה חבילה, אחי, אחי. זה דורש כאילו מדי פעם כאילו לעשות רגע, מה אני אוהב בו? לא בצורה סכמטית מדי, לא בצורה... איזו התמקדות טובה כזאת. אני אוהב את הטוב שבו, אני אוהב את הרצון הטוב שבו, אני אוהב את התפילה שלו, את ה... את הלב הטוב שלו, את החוכמה של בו, את ה... לא יודע. וכל השאר זה לבושים. ברגע שיש לבוש רע, אז אני מיד דוחה אותו. אין לי בכלל מה... לא נפעל, לא עניין כאילו. ברגע שזה לא מבורר, אז הכל מורבב. אצל הרב רואים את זה בצורה מאוד חדה בהתנהלות שלו. הרי הרב היה בשיג ושיח עם אפיקורסים, עם כופרים, עם אנשים שעשו זוועות מבחינת הנורמות שבנו את החברה בעם ישראל, התשתיות שהם הניחו על המדינה, תשתיות חילוניות, תשתיות כפרניות, לא פשוט, כן, איזה רשעה. לכן העולם החרדי אמר, אנחנו שונאים אותם, נקודה. הרב זה התנהלות מאוד מורכבת, שמצד אחד הוא כל הזמן עסוק בלזהות איזה נשמות גדולות הם, ואיזה רצון אדיר ואידיאליסטי מפעם בהם, ואיזה אנשים מוסריים הם, ומצד שני הוא תקיף איתם ברמות ביטויים מאוד קשים, כי הוא מאוד ברור את מה הוא אוהב, ומאוד ברור, לכן הקליפה היא כאילו... יכול לראות שפתאום הוא... יש ביטוי שראיתי על נורדאו ואליעזר בן יהודה. הוא כותב ביטוי, כאילו מצד אחד הוא מאוד מעריך אותה, והוא תקומת השפה וזה, ועל זה הוא מתפעל, על המפעל האדיר של... צד שני, הוא לא כותב לו שלום.
הרב,
הרב היה איתם בחילופי אגרות, אבל הוא לא כותב לו שלום באגרת מצד שני, הוא רשע. זה כאילו... אליעזר בן יהודה ספציפית, הוא ניהל חיים מאוד גויים, כאילו לא גויים, מאוד בוטה, ונורדאו אפילו יותר, הוא כותב לו, אני חושב, סנור נפשי או משהו.
אז איך יודעים
שאהב אותם? כי, לא, כי יש לו גם ביטויים מדהימים עליהם. שנשמות גדולות, שתחיית האומה במסוס לבבה.
איך זה קרה
מיינק
שכאלה? דווקא מיינק שכאלה.
אה?
זה תירוץ, זה מה שקרה בזהות
הרשתת. קודם כל, אז זה...
יזר בן יהודה, החיית השפה העברית, שפת הקודש, שפה שמשה והסיני קיבל מהגדול, כאילו איך זה
קרה? אז הרב במאמר הדור, ובעוד כמה מאמרים, הוא באמת מנסה לפענח את התעלומה הזאת, כי רוב העולם הדתי, הוא בשוק. כאילו קרה פה מבחינה היסטורית תאונה, אקסידנט, תאונת דרכים, למה? עם ישראל חזר לארצו, המשיח הגיע, זאת אומרת הגאולה, כל התיאורים הכי פשוטים של הגאולה זה שעם ישראל חוזר לארצו. איך שלא סובב את זה, כן? צד שני, כשהוא חזר לארצו, הוא זרק את כל המסורת. אז מה עשינו, כאילו? עבודה ערבית. זה מה? עכשיו, זה תסריט כזה שכאילו האפי אנד הדתי אמור להיות חוזרים לארץ, המשיח, בית מקדש, הכל היה אמור להיות ככה. לכן חיכו שלא יודע, שיהיה משהו כזה. בסוף פתאום זה מכתב כזה של... עד שסאטמר קוראים לזה מעשה סטן ממש, כאילו זה, אי אפשר להכיל את זה. אז רוב, סאטמר תפסו עמדה, זה מעשה סטן. רוב העולם החרדי, חסידי, לא יודע מה כן? את מה? לא באמת, פאוזה, לא יודעים. לא מבין מה קורה פה. לאט, 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 היום העולם החרדי משתלב, אבל זה השתלבות כאילו... עם משהו, יצור לא ברור, יצור קהיליים לא ברור. כמו ששאלו פעם את הרב שח, שאלו את הרב שח, למה מפונוביץ' בהתחלה בקום המדינה היה דגל ישראל. אמרו הלל וזה, ואחרי כמה שנים כבר לא. אמר, אני אגיד לכם זה, התחלה שמחנו כי נולד ילד. אחרי זה גילינו שהוא מפגר.
כן.
זהו, אז לא אוהבים אותו?
לא, בסדר, זה משל קשה, אבל... אבל כאילו, בסדר, שואל, ילד, נו. זה לא נתפס, אז יש כל מיני קווצ'ים כאלה, אי אפשר באמת להכיל את זה. הרב אומר, הרב מבין, מכל מיני סיבות, שזה כנראה, האופי של הגאולה הוא דווקא כזה, בגלל, הוא מביא את מאמר חז"ל, שאין בן דוד בא, אלא בן דור שכולו זכאי וכולו חייב. או כולו חייב. הרב בסנהדרין אומר. אז הרב מסביר את זה לא כאופציות, או-או, אלא בדור שכולו זה, או כולו חייב. זה כאילו, אתה מסתכל מפה, כולו זכאי. אתה מסתכל פה, פה זה כולו חייב. זה, ככה הוא קורא את זה. עכשיו, איך זה מתבטא בשטח? הוא אומר, אתה תראה שם הנשמות, שמצד היכולות שלהם, והאידיאליזם שלהם, והמוסריות שלהם, הם עוקפים את כולנו בסיבוב, והשאיפות שלהם, ומצד הביצועים שלהם, וההתנהגות שלהם, הם קטסטרופה. זה התופעה. למה זה ככה? הוא צריך ללמוד כל תורת הרב קוק, ואולי מבינים קצת, כי הוא, מה שזה בא, הרב קוק טוען טענה, שהכפירה היא תולדה של המחלה של האמונה. האמונה הלכה והיא דרדרה, נראה את זה הרבה 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 כשנלמד את מידת האמונה, אני אומר את זה מאוד מאוד בקצרה, האמונה הלכה והפכה להיות דמיונית, מטופשת, טבילית, עצלנית, כל המחלות של האמונה, כן? עד שהיה צריך אנטיביוטיקה כזאת חריפה בדמות כפירה שתיתן קונטרה, ואז מהפיצוץ תיווצר האמונה החדשה התאורה. זה הניתוח של הרב קוק לדבר הזה. זאת אומרת, העולם הדתי והעולם הכופר התנגשו, ואז יהיה, מהתשובה שתצא, אז יהיה, זה המקום שבעלי תשובה אולי היום קצת, קצת מתחילים ללמד אותם. אבל גלשנו. אז אני אומר, לכן הרב קוק, תראו יחס מאוד מורכב, מצד אחד אהבה עצומה לחלוצים ולמנהיגי המדינה, לא המדינה, היישוב, כן? ולדמויות שהסופרים ולהוגים, אהבה עצומה והערכה והתפעלות מהעוצמות שלהם, מהנפשות שלהם וזה, מצד שני מלחמות, מלחמות דעת, מלחמות זה מאוד לא פשוטות. כן.
נראה לי ככל שאתה יותר רואה ומזהה דברים, ואז כאילו כשהדברים שאתה רואה לא באים לידי ביטוי, אז הכאב הזה הוא מה שגורם לך לשנוא את הרע עוד יותר. כאילו עצם הכאב שהאהבה לא באה לידי ביטוי, אז...
שהאהבה לא באה לידי ביטוי? כאילו מה ש...
שהדברים שאתה אוהב,
זאת אומרת. נכון, נכון.
הכאב הזה הוא הרגע שגורם לך לשנוא.
נכון. זה הצד של הרחמים. רחמים זה מתוך... שאתה יודע כמה הוא גדול, ואתה רואה שזה לא מגיע לכיוון הנכון, או לא מתבטא נכון, זה כואב, דווקא בגלל שאני אוהב אותך. טוב, יש בזה עוד הרבה, הסוגיה של אהבה היא עוד רחבה, כי יש לזה כל מיני זוויות. בוא נראה תת, מה השעה? שבע כבר? מה? בוא נקרא מהר את תת. שוב יחזור על אותו דבר מזווית ככה. אדם נשחט, פה הוא הולך ממש לאדם מושחט, ראוי לסנותו רק מצד חסרונו, כמו שאתם אמרתם כמה פעמים, אבל מצד עצם צלם אלוהים שלו ראוי להוקירו באהבה. זה החלוקה הראשונה, דיברנו עליה, אבל הרב מוסיף פה עוד נקודה, גם לדעת שמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. בעברית, הצלם אלוקים זה הגרעין, והחטאים והחסרונות והבחירות השגויות והטעויות זה המעטפת, זה הכרעה, לא חייבים להגיד ככה. הרב אומר, ולכן אהבה מנצחת הכל, גם שיהיו ביטויים קשים ותקיפים, וגם שתהיה סינה, וגם שתהיה דחייה, האהבה היא עיקר האמונה. נעוץ באהבה, כאילו, אהבה ואמונה הן מידות שמזינות אחת השנייה. בסוף יהיה לי אמון אדיר באנשים האלה, וציפייה אדירה וסבלנות גדולה כלפיהם. בגלל שברור לי שהצלם אלוקים שבו והנשמה שלו, זה הגרעין, וזה כאן יכול להיות שאחרי 20 שנה זה ייפתח. איך הרב כותב באיגרת הקנה, שהוא פוגש רשעים, הוא אומר, בטוחני שהמפגש שלי עם רשעים יעורר בהם, בגלל שאני כל כך מאמין בהם ורואה בהם את הטוב ואת ה... כן? יתעוררו בהם תשובה, אם לא בהם בבניהם או אולי בבני בניהם. פתוח, סגור. זה ודאי לו, הוא רואה, הצלם אלוקים, הנשמה של הבן אדם, זה הדבר הכי חזק בעולם. אין דבר יותר חזק. לפעמים זה גלוי יותר, לפעמים זה נסתר יותר, אבל זה כל הזמן רוכש וגואש, וככל שאתה יותר מסתכל על זה, זה יותר פעיל. אתה יותר נותן לזה כוח, מעצים את זה, מבליט את זה. כן, כל העין טובה, היא מתבססת. עין טובה, היא לא מתבססת, זה לפעמים טועים בזה. עין טובה שלנו על בני אדם, היא, הרבה פעמים חושבים שזה כאילו בעיקר מה שאני עושה. אני מסתכל עליו בעין טובה, אני שופט אותו, אני מתלהב בנו, אני כאילו, אני עושה פה מלא. לא, 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 טעות. עין טובה זה בזכות זה שיש לו נשמה. בגלל שיש לו נשמה, עין טובה פועלת. אם לא הייתה לו נשמה, עין טובה...
זה לא חמוד. זה בדן את כל האדם.
לא, ברור שזה העבודה שלי, אבל אומר, זה שזה כל כך פועל, זה בגלל שיש בו זכות. ואם, נגיד זה ככה, אם בן אדם הוא פרש, ואני בא בעין טובה, זה נחמד, סנטימנטלי, מרגש, אבל כאילו, רב, תפתח את העיניים, הבן אדם דרק, וזהו. הוא גם לא יקנה את זה, כאילו, לא... אבל זה לא, בגלל שהוא נשמה. ובגלל שיש בו טוב, ובגלל שיש בו לב. אממה, הלב הזה חטף כמה מכות, והלב הזה התבלבל כמה בלבולים, והלב הזה, כן. אבל יש לו לב. אז כשאתה מסתכל על הלב הזה ומאמין בלב הזה, אז הוא מתחיל בור, בור, בור. מתחיל לדפוק חזק, הוא מתחיל להתעורר עוד יותר. אבל אם לא היה לו לב, העין הטובה שלך לא הייתה יכולה לעשות שום דבר.
זה הרשפי בית שעולה.
כן, רשפי בית. לגמרי יש באמת שבאמת הוא דן אותו לקו זכות, הוא מעלה אותו באמת, אבל בזכות מה? לא רק בזכות, אני אומר, לפעמים קוראים את רשפי בית, אז אומרים פה באמת, מעלה אותו לקו זכות, איזה צדיק, אני מעיף אותו, אני, הוא חייב לי את העולם הבא שלו, אתה אומר, תשמע, יש לו עולם הבא, לא בגללך, יש לו, הוא לשמה, תאורה, אתה זכית, זה זכות עצומה, לא בא לקחת לך את ה... ריספקט, כן? אבל אתה זכית להזכיר לו את זה, לעורר אצלו את זה, אבל זה ש... יש לו את זה, אם לא היה לו את זה, המבט הטוב שלך הוא כאילו חמוד. זה ההבדל הרבה פעמים בין הנצרות ליהדות, או בכל מיני... הנצרות יש בה הרבה חמלה והרבה עין טובה וזה כן, אבל... אבל, אבל היא רואה באדם ייצור נאלך, רקוב. יש בו חטא קדמון, הוא כולו חטא. אז הנזיר או הזה הוא, וואו, אפילו שאתה את זבל, אני מת עליך. זה נוצרי. כאילו בסוף, לכן זה בסוף משאיר את האדם בזבל. הוא בא לקומר והקומר מוכה לו, הוא מוכה לו כי אתה זבל, כי אני יודע שאתה לא תצליח. אז אני יאללה, בסדר, אני מחפר לך. לחזרה לסבלה שלך. עכשיו, האהבה היהודית היא כזאת שאומרת, אני אוהב אותך כי אני בטוח ומאמין ורואה גם ומוצא דן לקו זכות שאתה אדם גדול, שאתה נשמה.
ואפשר גם לתקן את זה?
ואפשר לתקן את זה ואפשר לדרוש ממך גם, בגלל זה. זאת אומרת, הדרישה היא ביטוי של אהבה, תמיד. איך אומרים בשפת ה... כפרי נגמלים, לא מוותר עליך ולא מוותר לך. ומי שמוותר לך, מוותר עליך בעצם. זאת אומרת, לפעמים אני מוותר לך, אני אומר, קראה, אחי, בן אדם גמור, דפוק, מה נעשה? שיעשה מה שהוא רוצה. זה נראה טוב כזה, זה כיף, בן אדם זורם, אבל בעצם יש שם ייאוש שחור משחור. אז לכן הרב אומר, לא רק שאנחנו עושים את החלוקה של צלם אלוקים מול החיסרון, אלא גם לדעת שמציאות יקרת ערכו, המציאות של צלם היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. זה מקרה וזה עצם, זה בלשון הפילוסופים הקדמונים, כן, הראשונים, של, בלשון של מקרה ועצם. מקרה זה הדבר החולף, הרעי, ועצם זה הדבר היציב. על כן, קריאת עם הארץ כדג היא דווקא מגבו ולא מצד פניו, שבהם אור הצלם. טוב, יש פה איזה הסבר לגמרות קשות במסכת פסחים, ששם יש ביטויים קשים על עמי הארץ, צריך לקרוא אותו כמו דג. זה ככה החלקים הארסיים בגמרא. נקרא אותו, אבל כמו דג, אה? אז שם הוא אומר, אבל יש שם ביטוי שזה מהגב. הרב מדייק שם, זה מהגב ולא מהפנים. את הגב צריך לקרוע. הגב זה מבטא את הצד האחור. החטאים, הצד השפל יותר. שם צריך להיות קשה. זה ככה הוא קורא את הגמרא הזאת. אבל הפנים, הפנים זה צלם. אור הצלם, נעיר בהם. טוב, מה חתימה טובה, הרבה אהבה לעצמכם, לאחרים.